רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
ימים ספורים לבחירות. אזרחים רבים צפויים להשתתף בהצבעה גורלית, יש יאמרו, היסטורית, שתשפיע על עתידה של מדינה שלמה. אני כמובן מדבר על סקר המאזינים הגדול של רשת עושים היסטוריה. היכנסו לאתר הבית, ranlevy.com, לחצו על הבאנר וספרו לנו מה אהבתם ומה פחות, מה הצחיק, מה עצבן ומה ריגש אתכם. וזכרו, מי שמצביע, מקבל מאיתנו פרקי בונוס במתנה. הדמוקרטים, הפודקאסט של המכון הישראלי לדמוקרטיה. מיטב המומחים, מעצבי דעת הקהל ובחירים בפוליטיקה הישראלית, משוחחים על הסוגיות הקריטיות ביותר בזירה הציבורית הישראלית. למשל, דפוסי הצבעה. מה מניע מצביעים, מה המשמעות של מצע בימינו, והאם עדיף קמפיין נגטיבי הפני פוזיטיבי. פרופסור תמר הרמן, מנהלת מרכז גוטמן לחקר דעת קהל ומדיניות במכון הישראלי לדמוקרטיה, בשיחה עם משה דבי, יועץ תקשורת ואסטרטגיה, וסמי פרץ, הפרשן הכלכלי של דה מרקר. חפשו הדמוקרטים בכל אפליקציות הפודקאסטים שלכם, ובאתר המכון idi.org.il, תחת הלשונית, תחומי עיסוק ומחקרים.
עושים שיווק עם קובי גור.
שלום, ברוכים הבאים לפרק נוסף בעושים שיווק, כאן קובי גור. אנחנו היום בפרקים שלוקחים אותנו לעולמות של מיתוג, ומתחילים בעצם סדרה של פרקים בעניין הזה, ואומרים שלום ליניב בנישאי, אהלן יניב.
אהלן קובי, בוקר טוב.
כיף מאוד שאתה פה, בוא נציג אותך, יניב בנישאי, סמנכ"ל השיווק בקבוצת SQLink, שהיא חברת תוכנה ו-IT, שמספקת שירותים ופתרונות לעולם הזה. יניב בעצם הגיע מעולם הפרסום, ואחרי 13 שנים, חיבר בעצם את עולמות השיווק והפרסום שהוא מאוד מאוד מכיר טוב, וה-HR, ומאז מומחה בתחום, ואנחנו היום נדבר איתך על נושאים של מיתוג ומעסיק, וחיבור של עולמות ה-HR, ואיך ממדגים את זה לעובדים חיצוניים, קצת, אולי נדבר קצת על מיתוג פנימי,
כן.
ואני חושב שזה קצת, למאזינים שלנו, זה קצת הולך מעולמות השיווק הדיגיטלי, אבל אני חושב שיש בזה המון המון גם חיבור. ואולי נתחיל בדבר הכי הכי בסיסי.
כן.
תן לי הגדרה כזה קצרה למיתוג מעסיק.
ממש בקצרה?
תן לי שני משפטים כאלה על מה זה.
בוא נעשה איזה הגבלה. מותג זה מה אומרים עליך כשאתה לא באזור, ומיתוג מעסיק זה מה אומרים עליך כשאתה מחוץ לשעות העבודה. זו הגדרה.
זאת אומרת, מה עובדים אומרים עליי?
מה עובדים?
אם אני מעסיק, מה עובדים אומרים עליי? לחבר'ה שלהם, על קוסבירה?
כן, בשיחות סלון, גם העובדים שלך, וגם, אתה יודע, עובדים פוטנציאליים, עובדים בשוק. כל אחד בסקטור שהוא נמצא בו.
זאת אומרת, זה השפה הלא רשמית הזו?
זה ממש ככה, זה מאוד מאוד מקביל לעולם המותגים שאנחנו מכירים.
אוקיי.
וזה פשוט השיח, המוניטין שאתה יוצר לעצמך, מה שנקרא בחוץ, כחברה שטוב או לא טוב בא לעסוק בה, הן כלפי העובדים הפנימיים, והן כלפי חוץ.
אז אוקיי, אז בעצם, יש מושג שפעם נתקלתי בו, שהוא נקרא, ואני לא יודע אם עדיין קוראים לו בשפה, employer of choice, המעסיק מבחירה של העובד. נכון. הוא עדיין בתוקף?
קודם כל זה נכון, עדיין זה בתוקף, ולא רק שזה בתוקף, זה מגמה שהולכת וגוברת, אבל זה נגזר מהשוק. השוק הוא שוק של בחירה. כלומר, שוק ההייטק, אנחנו נדבר על עוד שווקים, אבל אם אני מתמקד בשוק ההייטק, ענף ייצוא מספר אחת של ישראל, אלפי חברות.
הרבה מאוד כסף שזורם פה.
הרבה מאוד כסף שנכנס.
כן, סטארט-אפים, חברות ענק שנכנסות.
קיצור, כיף.
כן, כאחד שחי שם מטרוב שנתיים מקצועיות, אני יכול להגיד שזה באמת כיף.
אז אם אנחנו מדברים על האקוסיסטם של הייטק, זה שוק של עובדים, שוק של בחירה. אני חושב שבכלל, כשמדברים על עולם העבודה החדש, והדור שנהיה יותר צעיר, כולנו בסופו של דבר בוחרים במקומות העבודה, זה לא כמו ההורים שלנו ש... באיזשהו מקום היו עובדים במקום 30, 20, 30, 40 שנה, היום מחליפים מקומות עבודה מכל מיני סיבות, במיוחד בהייטק, והשוק הוא שוק של בחירה, כלומר, שוק של עובדים, היום עובדים בוחרים איפה הם רוצים לעבוד, והסיבה שהשוק הוא שוק של בחירה זה מכוחות השוק, היצע וביקוש, בשוק ההייטק יש המון משרות, יש המון תקנים, יש המון ביקוש לעובדים, בפועל אין הרבה עובדים, יש מחסור של קרוב ל-40 אלף איש, זו כותרת שכולם כבר מכירים.
כן, התחילו לדבר על לייבא עובדים ממקומות אחרים, עובדי הייטק.
יש המון פתרונות, גם לייבא מחול, גם לייצא את הפעילות, פעילות הפיתוח או R&D לחול, גם להכשיר כל מיני אוכלוסיות מגוונות, ועוד 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 ועוד, אבל בשוק, בפועל, העובדה היא שחסרים עובדים, וכשחסרים עובדים, העובדים הם אלה שקובעים את הטון, מכתיבים את הקצב, את הצרכים, את הרצונות, וכל השוק צריך להתיישר וגם להפתיע.
זאת אומרת, אם אני לוקח את זה לרמה הכי פרקטית, אם אני עכשיו עובד פיתוח מאוד טוב,
כן.
עם 5-6 שנות ניסיון, שזה כבר רמה מספיק, או לא רעה נקרא לזה, די רודפים אחריי מבחינת מעסיקים, מהגדולים ביותר שנכנסו לארץ, או עובדים בארץ, פייסבוק, גוגל וכן הלאה, ועד לחברות סטארט-אפ הכי קטנות שנולדו רק אתמול, כולם רוצים אותי.
אז אני לא יודע אם גוגל, פייסבוק ואמזון רדפו אחריך, תלוי איזה טלנט אתה, okay. כי הם מחפשות משהו מאוד ספציפי, אבל בואו נדבר באמת קצת על, נקרא לזה על הביקוש. היום מועמד בהייטק טלנט, אנחנו קוראים לו מי זה טלנט, טלנט זה אותו פרופיל שכולם מחפשים, בדרך כלל הוא מגיע מאיזשהו רקע אקדמי טוב, הוא עבד בחברות שהן טובות, בתפקידים שהן נדרשים וכדומה. אותו טלנט מקבל בממוצע בין 7-12 פניות בשבוע ממגייסים, הדאנטרים, מגייסים חברות, חברות
הסמה. למרות שהוא לא מחפש אקטיבי.
למרות שהוא לא מחפש אקטיבי, הסטטיסטיקה אומרת ש-80% מהעובדים הקיימים, הם עובדים שהיו מוכנים לשמוע, כלומר, הם זזים כל הזמן. עוד נתון סטטיסטי שיפתיע אותך, שהיום עמד בהייטק מחליף עבודה כל שנה ו-8 חודשים,
כן, זה לא מפתיע, אני חושב על העובדים שלי שהיו לי ושיש לי עכשיו, אז זה נכון.
והנה עוד נתון שאולי כן יפתיע אותך, וזה אולי קצת צריך להדאיג אותך בתור מעסיק, שהסטטיסטיקה אומרת שברגע שעובד מתחיל לעבוד, יחלפו 90 יום עד שהוא יהיה פתוח לשמוע הצעות חדשות. בוא, אני אסביר לך קצת מה זה אומר. זה אומר שהשקעת המון משאבים בתהליכים, באיתור העובד.
גיוס, תשלום לחברת השמה, עכשיו הכשרה של העובד
במשך. גיוס, קליטה, אונבורדין, ובסופו של דבר עברו 3 חודשים, והופ, הוא מקבל איזושהי הצעה בלינקדין, והוא פתוח לשמוע הצעות עבודה.
לא יאמן. זה לא שזה שוק של היצע וביקוש, זה שוק רק של ביקוש למעשה, כי כולם פונים לאלה, יש פשוט מעט מדי עובדים כנראה בשביל, שמוכשרים ומתאימים לפרופיל הזה?
יש, הכוחות עובדים משני הכיוונים, יש מעט מאוד עובדים, כלומר האקדמיה לא מכשירה מספיק עובדים לשוק, עובדים מתאימים, מצד שני, שוק ההייטק הולך וגדל, כלומר כמות התקנים הולכת וגדלה, כשאנחנו רואים שחברה עושה אקזיט או מכניסה כסף, המשמעות המיידית של זה, שהיא מרחיבה את הפעילות, זה אומר עוד עובדים, עוד תכנתים, כל הסקאלה הזאת של אנשי ההייטק, ולכן כולם מחפשים, זה מרדף, זה ג'ונגל.
זה לא יאמן. דיברנו על הייטק, אבל בוא ניקח את זה שנייה לעולמות המסחר, רגיל, עולמות הלואו-טק, גם שם זה משהו שנדרש?
כן, אני חושב שזה, יש מקומות כמובן ששם הביקושים, ההיצע והביקושים, ההלימה ביניהם היא הפער יותר גבוה, ויש כאלה שהוא פחות יותר מאוזן, אבל אנחנו יכולים לראות ביקושים, וקשיים בגיוס, גם בעולמות של אנשי מקדים, מחירות, תמיכה, גם באנשים שהם רצפת ייצור, חברות תעשייתיות, רוקחים, אנשי תפעול, כלומר, אפשר לראות את הצורך הזה בגיוס עובדים בהרבה תעשיות.
אז זה בעצם אתה אומר, אם אני כמעסיק רוצה כמובן את העובדים הכי טובים, אני צריך להשקיע בעצם שידברו עליי, על הבירה. בלמתק את עצמי.
אז בואו נתנו איזשהו רקע והקדמה על התחרות בשוק. כן. עכשיו, כשאנחנו מבינים שיש תחרות בשוק, והתחרות היא הליבו של הטלנט, וכל החברות במרדף אחרי הטלנט לגייס אותו אליהן, או למשוך את הטובים ביותר, חברות הן מבינות שהן צריכות להשקיע, זה לא מספיק להציע שכר ותנאים, אתה צריך לייצר איזושהי מעטפת שנקראת, שיוצרת מיתוג מעסיק מאוד חזק. ומה זה מיתוג מעסיק, אם אנחנו חוזרים להגדרה? תאום מעסיק זה המוניטין שחברה יוצרת לעצמה כמותג, כמקום שימשוך, כמקום עבודה שימשוך או לא ימשוך עובדים לעבוד בו. ואני חושב שהיום חברות, היום יותר מתמיד, אבל זה מגמה שהולכת וגוברת, רואים את זה כמובן באירופה, בארצות הברית, זה התחיל שם עוד הרבה
שנים, אחורה, כן.
לפני הרבה שנים, אנחנו תמיד באחור. היום חברות מבינות שלא מספיק להציע מקום עבודה וחבילת תנאים ושכר, אתה צריך להציע הרבה מעבר, איזושהי מעטפת. היום הקהל העובדים מחפש מקום עבודה, לא רק לעבוד בו, אלא מקום עבודה שיתחבר לערכים שלו, לתפיסות שלו, שיספק את כל הצרכים המשתנים שלו. וכשאתה יוצא לזה את הדור שהולך ונהיה יותר צעיר, דור ה-Y, דור ה-Z, המילניאס, שבגיעים סט, נקרא לזה שיקולים מאוד מפואר.
שונה מהדור שלי או מהדור של ההורים
נכון,
שלי.
נכון, גם כן. שלי אגב. אז חברות צריכות לגייס כלים ולהיות הרבה הרבה יותר יצירתיות, באיך הן מתקשרות את עצמן החוצה ופנימה.
אוקיי, אז בוא, אני חושב שאולי בשלב הזה קצת נעצור, וננסה להבין את ההבדל בין מה זה מיתוג מעסיק שדיברנו עליו, למיתוג של חברה. כל ההבדל מתמצא בעצם במי, מול מי אני מנסה למתק את עצמי. זאת אומרת, אם מיתוג מעסיק זה מול עובדים שלי, ואם זה מיתוג חברה זה מול לקוחות שלי, מול השוק שלי?
לא בכך. אני חושב שדמיון מאוד 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 חזק בין מיתוג, כמו שאנחנו מכירים אותו, מיתוג מוצר או חברה, לבין מיתוג מעסיק, שזה מיתוג החברה כחברה מעסיקה או חברה שעובדים בה. היום ההתייחסות למועמדים היא כמו לצרכנים, כלומר, אם אנחנו מדברים על חוויית לקוח,
כן.
אז היום...
חוויית עובד?
בדיוק, ההקבלה זה חוויית מועמד או חוויית עובד, והפרמטרים הם מאוד מקבילים ודומים. היום חברות משתמשות, כמו שמשתמשות במיטב הכלים המרקטיאליים שאנחנו מכירים, כדי לייצר מיתוג, מיצוב, ממש כל המשפך השיווקי, אז גם חברות כמקומות עבודה או כמקומות תעסוקה, משתמשות באותם כלים, פחות או יותר, כדי לייצר חוויית עובד. ומה זה חוויית עובד? חוויית עובד זה למעשה הדרך שבה עובדים נחשפים לחברה שלך, מקיימים את האינטראקציות, משתפים מידע, למעשה את כל התהליך מרגע שהם שומעים על החברה, אם בכלל, עד לידי כך שאתה מצליח לייצר איזושהי אינטראקציה איתם, וגורם להם לבוא ולחתום אצלך דווקא בחברה, ולהיות עובד מן המניין, וכמובן, גם בצד הפנימי, איך אתה משמר את העובד שלך, כעובד שלא יעזוב אחרי 90 יום, אלא שישאר איתך לאורך זמן, ואז אתה תוכל, מה שנקרא, לקצור את הפירות ולהרים את הפעילות העסקית וכו וכו וכו. אבל ההתייחסות היא כן, ההתייחסות היא מאוד מאוד מקבילה ודומה. אנחנו עוד לא שם, כלומר, זה לא, אנחנו לא יכולים להגיד שחברות היום מתייחסות למועמדים כאל צרכנים עד הסוף. אבל זה הכיוון וזה המגבה, כמו בכל תחום, יש חברות שמקדימות.
זאת אומרת, עובדים הפסיקו להיות עוד משאב, אני בכלל לוקח את זה לקיצוני, כן. כמו עוד מכונה או משהו בפס ייצור. היום מתייחסים לעובדים, אני חושב שאמרת משהו מאוד 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 מאוד, כמו לצרכנים, זאת אומרת, אם אני חושב שצרכן שלי עולה ועובר בסופר ורוצה לקחת את המוצר שלי ולא את המוצר של המתחרה, אני חייב... לשווק את עצמי, לפרסם את עצמי, לעצור לעצמי יחסי ציבור, כדי שיבחר את האריזה שלי ולא את האריזה של המתחרה. אותו דבר גם עובד, שכמו שאמרת, הוא מקבל עשרות הצעות בחודש, יבחר לעבוד אצלי ולא אצל המתחרה שלי, או חברה שהיא אפילו לא מתחרה שלי בתחום, באופן ישיר, על המוצר, אבל מתחרה איתי על ליבו של העובד.
זו תחרות שהיא תחרות מאוד מאוד חזקה. ההתייחסות היא כמו שציינת, זה מתחיל, אנחנו חלקים את זה שלושה חלקים. אחד, זה שלב האיתור, כלומר, שלב החוצה. איך אתה מייצר לעצמך תדמית, עוד לפני בכלל שהעובד, יצרת איתו אינטראקציה. נגלה לך סוד, בדרך כלל עובדים יכירו אותך או לא יכירו אותך, או יגבשו תפיסה עליך, עוד לפני בכלל שיצרת איתם אינטראקציה. וזה כמובן הזדמנות לחברות.
כן, ויש הבדל בין חברות ענק, דיברנו פייסבוק, גוגל, או חברות קטנות, או עדיין גדולות, מונחים הישראלים כמו נייס, או דברים כאלה.
אפילו סטארט-אפים.
לבין סטארט-אפים שהוקמו לפני שנה, אולי הצליחו לגייס, אבל אף אחד לא שמע עליהם.
נכון, אבל זה מתחיל בכל השרשרת. כלומר, אני אתן לך דוגמה. כשאתה מגיע, מזמין עובד לרעיון עבודה כ-CEO של סטארט-אפ, איזו חוויה אתה נותן לו? האם הצלחת לייצר איזשהו פיץ' מנצח שמשווק את הסטארט-אפ שלך כמקום שהוא נכון עבורו, שהוא לגיטימי, שהוא רלוונטי, שהוא יוכל להתפתח בו? האם אתה באמת מבין את האקוסיסטם ואת הצרכים שלו? כלומר, אלו שאלות שכל סטארט-אפ או כל חברה, אגב, בכל קנה מידה, צריכות לשאול את עצמן, האם באמת מבינות את הסביבה התחרותית? ומה אם אני אגיד לך שכל החברות מציעות מה שאתה מציע, או תופס כאיזשהו ערך שכדאי, שעל פיו כדאי לעבוד בחברה שלך, או משהו שכולם מציעות. כלומר, אתה מציע קפה של ג'ייקובס, okay. במטבחון, אבל כל החברות מציעות קפה נמס של ג'ייקובס. האם אתה, אם זה מה ש...
אז זה כבר הולך לנקודה אחרת של בידול. זאת אומרת, כשאתה מדברים על מיתוג, ותמיד מדברים על אנשי שיווק, אז הם מאוד מחדדים את ההבדל בין מיתוג, מיצוב ובידול. אז זה לא מספיק שהמועמד יודע עליי או מדבר עליי, גם צריך לדבר על הדברים שמייחדים אותי כמעסיק.
אני חושב שבידול זו מילה נכונה, והיא מאוד מאוד מחוברת לדבר שנקרא מיתוג מעסיק, אבל זה מכלול. עוד לפני הבידול מתחיל ה-DNA. חברה קובעת מה ה-DNA או התרבות הארגונית שלה, ככזו שמבדלת אותה. האם היא מאפשרת איזון עבודה בית, האם אנשים שמחים שם, יש תרבות הווי, האם החברה דואגת להתפתחות המקצועית, האם היא תורמת לעולם, האם היא עושה...
אז תכף נגיע באמת לדוגמאות שאני חושב שאתה מאוד מעניין לשמוע אותך. אני רוצה עוד שאלה אחת לפני זה, לפני שנגיע לאיך עושים את זה. אם אני עסק גדול, זה ברור לי. אבל גם עסקים קטנים ובינוניים יכולים להתמודד עם זה, זאת אומרת, זה משהו שהם יכולים לקבל, להשקיע בזה ולקבל את התמועה, או שאומרים מראש התחרות היא גדול עלינו להתחרות באמזון ובגוגל?
קודם כל, אין להם ברירה.
אוקיי.
הם לא יגייסו, הם פשוט לא התחילו, יצליחו לתרום מהם. אני יכול להגיד לך שמעל 20% מהסטארט-אפים על פי סקרים, לא מצליחים לתרומם ואפילו לסגר רק בגלל הסוגיה הזאת שלא מצליחים לגייס עובדים ובזמן.
אוקיי.
או גיוסים לא נכונים וכדומה, שזה נתון מאוד מדהיג. היום מבינים שלגיוס יש השפעה ישירה לביזנס.
נכון.
אז אין להם ברירה לשאלתך. אבל כן, לכל חברה, בכל קנה מידה, גם לסטארט-אפ יש מה לעשות. כלומר, יש כלים, תלוי, אתה לא תשקיע עכשיו בתהליכים, בטקטיקות שיווקיות.
אני לא אתלה שלט על איילון, כמו שעשו מנדי, אני חושב, לפני שנה.
או לא תהיה כמו פלייטיקה, שמרשתים את כל אוטובוסים בתל אביב, ולא תעשה אירוע יחצני מאוד מתוקשר, כמו מייקרוסופט, ולא תיתן מענק חתימה של 100,000 שקל, כמו אמזון. אוקיי, אין לך את האפשרויות, אבל ברגע שאתה מסתכל פנימה, אתה מבין מה הערך שלך, וזו דרך אגב, זה משהו שצריך לחדד. חברה לא מייצרת איזשהו ערך מוסף, או אנחנו קוראים לזה בעגה EVP, Employer Value Proposition, זה מאוד מקביל
לסוג של הצעת ערך.
בדיוק, זה מאוד מקביל ל-USP שאנחנו מכירים בעולם השיווק, אבל אנחנו קוראים לזה EVP, מה באמת הערך? עכשיו, ערך זה לא משהו שאתה יוצר בארגון שלך, רק כדי לייצר איזושהי משיכה מאוד חזקה. הוא חייב להיות אותנטי, כלומר, זה מה שחייב באמת לקיים את עצמו. אתה לא מגדיר איזה משהו רק כדי לייצר בלון ולהגיד, הנה, אם אין לו אחיזה במציאות.
Okay.
אז זה באמת מתחיל באיזשהו תהליך של מחקר, הסתכלו פנימי, מה, למה באמת כדאי לעבוד אצלי? וזו שאלה שכל סטארט-אפ, כל יזם צריך לשאול את עצמו, למה אני? למה שיבחרו בי על פני? ומשם ברגע שאתה מתחיל לפרק את זה, אתה מתחיל למצוא את הערכים או את היתרונות שלך. לתך הדוגמה, יש המון חבר'ה שלא רוצים לעבוד באמזון או בחברות הגדולות, ודווקא הם מעדיפים לעבוד בסטארט-אפ. למה? כי יש להם השפעה ישירה על המוצר, כי הם מעורבים בכל התהליך, כי זה, יש להם אפשרות לאקזיט.
כי יש להם ראייה רחבה במקום הדבר הספציפי שלא מתעסקים בו.
כולם עושים הרבה מעבר לפיתוח הקוד, כלומר, קצת ביזנס, קצת ניהול מוצר, קבוצות חשיבה וכדומה. אז כלומר, יש הרבה אנשים שרוצים לעסוק בזה, גם בתחום של המוצר עצמו. יכול להיות שאתה מפצח מוצר שהוא הולך לשנות את העולם, שהוא תורם לאנושות, זה דברים שמאוד מדברים למועמדים היום, ואולי מישהו לא ירצה לעבוד באינטל הגדולה, או במייקרוסופט, או בחברה כזו או אחרת, כי זה משהו שהוא פחות מתאים לו. כמו שלא כולנו אוהבים קפה, אז, ולא כולנו אוהבים תה, אתה מראש זה לא דמוקרטיה, אתה לא מייצר לעצמך איזשהו ערך, כדי שהוא יתאים לכולם.
זה משהו מאוד מעניין, כי לפעמים אני מדבר עם לקוחות, עם מעסיקים, והם מנסים להתאים את עצמם מאוד בכוח לשוק. מעסיק שאומר, אני רוצה עכשיו לעשות אירוע, כי המתחרה שלי עשה אירוע, אבל זה לא בהכרח מתאים לערכים שלי, שכחברה שאני רוצה לטפח. אולי אצלי, בוא ניקח את הכסף ונשקיע אותו בתרומה לקהילה.
אני אתן לך דוגמה יותר טובה. זה מגמה שאני קורא לה followers, כלומר, הרבה חברות אומרות, אוקיי, בוא נסתכל. אנחנו מכירים את זה, שזה שיטה לא רעה. אבל בעולם הזה של מיתוג מעסיק או של חברות מגייסות, זה שיטה לדעתי גרועה. אתה יכול לשאוב רעיונות ו והשראה, אבל זה משהו שהוא חייב לבוא ממש של כמה הקרביים. אותם פולורס אומרים, אוקיי, אם זאת עשתה אירוע, בוא נעשה גם אירוע.
גרנדיוזי יותר.
או, לא, אני אתן לך יותר דוגמה, יש מגמה כזו של סרטוני חברה.
כן.
מייצרים סרטוני גיוס כאלה, מראים את ההוא עובד ואת ההוא עובד, ומראים את הסביבת עבודה.
וזה אוכל, והם צוחקים.
וכולם צוחקים, ומשחקים פול וכדומה.
והכל צבעוני ויפה.
לא, וזה גם נהיה דמוקרטי. אתה יודע למה, כשאתה מייצר סרטון כזה, אתה אומר, רגע, כולם צריכים להשתתף בו. אתה לא יכול להגיד לחלק לא להשתתף, כי יש פה גם עניין פוליטי, ואז יוצא איזשהו סרטון שמשרת בעיקר אותך, ולא משקף באמת את הזהות שלך כמעסיק.
אוקיי.
לעומת זאת, חברות שבאמת גם קטנות, שיודעות להגדיר את עצמם ולהגדיר את הזהות שלהם כמעסיק, ובאמת מאמינות שאני מקום אחד הטובים, הוא מקום שמצוין לעבוד בו, וכדאי לך. עכשיו, ברגע, למי המסר הזה יפנה? המסר הזה יגיע או יתחבר טוב יותר לאנשים שהם באמת מתחברים לאותה זהות. כלומר, בסופו של דבר, המטרה של כל ארגון או כל חברה, לא משנה באיזה קנה מידה, היא שאותו בן אדם שעומד בצד השני, או עובד קיים, יסתכל על הזהות או על התרבות הארגון ויגיד, היי, אני מבין את זה, זה מתאים לי, זה גם נשמע כמוני. למה? כי המטרה היא לא לגייס, אלא לגייס אנשים מתאימים. אם אתה תגייס אנשים, כי נתת להם הצעת מחיר, סליחה, הצעת עבודה או שכר או חבילת תנאים מאוד מאוד מפרגנת, אבל הבן אדם לא מתאים לתרבות ארגונית. אז בסופו של דבר השידוך הזה לא יהיה מוצלח. הבן אדם כנראה יענה לאחת מאותן עשרות הודעות בלינקדין או בג'ימייל שהוא מקבל, והוא יעזוב, וגם התוצאות שלו יהיו בהתאם. כלומר, הסטטיסטיקה או מחקרים מראים, וגם לא צריך מחקרים בשביל זה, שעובדים שהם יותר מתאים לתרבות ארגונית, מתחברים עם האג'נדה, הם מרגישים שהם חלק ממשהו שהוא גדול מהם, שהוא מאוד מחובר, הם עובדים טובים יותר, הם שגרים טוב יותר, הם יישארו לאורך יותר זמן, התפוקות שלהם יותר טובות, וגם אתה כארגון לא תצטרך להשקיע מענקי חתימה של 100,000 שקל רק כדי לסנבר עובדים בחוץ ולהגיד בואו לעבוד אצלי.
אז בוא, אולי לפני שנצלול ממש לאיך עושים את זה, דיברת על חבילה כוללת או הצעה כוללת לעובד. אז ברור שיש שם את השכר ואו בונוסים ואו אופציות, שזה הדברים הסטנדרטיים נקרא לזה. ברור שכשאתה נכנס בעיקר לעולם הייטק, אז תמיד יש את המטבחון המאוד סופר מגה מאובזר.
נכון. ו-40 סוגי קורנפלקס.
בדיוק, ולפעמים גם מישהו שבא וחותך לך סלט על הבוקר כדי שתהנה, וצהריים יש את הטנביס לכולם. אוקיי, כולם נותנים את זה. מה עוד יש בהצעה הכוללת הזו שיכול להפוך מעסיק א' יותר נחשק ממעסיק ב'?
אז בואו נבין קצת מה הדור של היום מחפש, או דור הייטק מחפש.
אוקיי.
נתחיל מזה שהוא מחפש הכל מהכל. מה זה הכל? הוא מחפש כמובן שכר תנאים, אי אפשר להימנע מזה, זה משהו שמניע, אבל הוא מחפש גם התפתחות מקצועית. הוא מחפש, לפני שעובד נכנס לארגון, הוא שואל את עצמו, לא מה אני יכול לתרום לארגון, למה הארגון יכול לתרום לי?
מה יוצא לי מזה?
בוודאי, כי היום השוק, אגב, אני חושב שכמעט כל שוק בעולם המידע, היום אתה חייב ללמוד, להתפתח, אתה רוצה, זה צורך שהפך להיות בסיסי. ואני חושב שכל עובד שואל ארגונים, או שואל את עצמו לפני שהוא נכנס לארגון, איך אני יכול להתפתח מקצועית? אז באיזה חברה, אם אני הולך להייטק, באיזה טכנולוגיות החברה מפתחת, האם אלה תוכנות מתקדמות? האם נושא המיקום, כלומר, האם חברה היא קרובה, כלומר, היום מועמדים לא מוכנים להשקיע יותר מחצי שעה בדרכים.
סיפרתי לך על עובד שגייסתי שלא הסכים להגיע מתל אביב להרצליה, גם עבור שכר מאוד יפה. אז אני חוויתי את זה על עצמי.
אתה יכול לראות את זה בצורה ברורה, אתה יכול לראות נהירה של חברות מאוד מאוד מובילות, ממרכז תל אביב, באזור הרכבת מרוטשילד, החוצה, לאזורים של קו רכבת, לאזורים של יגאל אלון, מתחם עזריאלי, שרונה. פעם היה טרנד כזה, כולם, כל הבניינים, כל החברות רצו לעבוד ברוטשילד, כי זה קרוב לזירת הייטק, אבל היום, שמבינות שהעובדים שלהם מגיעים גם מרחוק, גם מהרצליה, גם מהשרון, גם מהשפלה.
אז ציר הרכבת הופך להיות.
ציר הרכבת הפך להיות משמעותי, וכשהן מבינות שהמיקום הפך להיות משהו שהוא מאוד מאוד אסטרטגי, בסל השיקולים של מועמד בבחירת מקום עבודה, הן צריכות זה. אני אתן לך דוגמה נוספת. כך חברות כמו MyHeritage, שהבייס שלהם נמצא בכלל מחוץ לתל אביב, אבל כדי למשוך את הטלנטים גם בתל אביב, הן פותחות פה מה שנקרא מרכזים, כמו שלוחות. שלוחות הבים, בוויבורקים, בביול וכדומה. אפשר לראות את זה. גם מייקרוסופט עשו את זה ועוד ועוד וחברות. כלומר, הנושא של המיקום מאוד מאוד חשוב. אז דיברנו על התפתחות תעסוקתית, דיברנו על השכר. אני חושב שגם הנושא של השפעה על המוצר, כלומר, היום אנשי הייטק לא מעניין אותם רק לבוא ולעשות עבודה שהם רוצים לדעת שיש להם השפעה אמיתית על המוצר. הם רוצים גם איזון עבודה בית, כלומר נגמר העידן הזה שבהייטק עובדים מסביב לשעון, וחברות נותנות לך את הגננת ואת המכבסה ואת החדר כושר רק כדי שתישאר במשרד, ממש לא. כלומר היום להפך יש גישה.
היום זה אינדיקציה שלילית אם יש לך מכבסה שם.
חד משמעית, היום לא, מציעים את המכבסה, אבל אתה לא חייב, אתה מציעים לך את זה במהלך שעות העבודה, אבל היום חברות גם מבינות ש... בן אדם צריך חיים אישיים, וזה חשוב לו, זה מאוד מתחבר לדור שאנחנו, הדור הצעיר, המילניאלס, הוא דור שהוא חושב, הוא רוצה להתפתח גם מעבר לשעות העבודה, והנושא הזה של איזון עבודה בית הוא מאוד מאוד חשוב, במיוחד אם אתה לוקח גם סגמנטים כמו נשים, כמו אוכלוסיות מסוימות, אוכלוסיות מוגבלות וכדומה, אבל אני חושב שזה תקף לכל האוכלוסיות. אז גם איזון עבודה בית זה משהו שאני חושב אחד הפרמטרים הכי חשובים. אגב, חברות לוקחות אפילו לפעמים את הפרמטר הזה שמאפשרות אותו ומוציאות אותו החוצה, כלומר כאיזשהו ערך.
עבודה ברימוט? לא. עבודה מהבית יומיים בשבוע?
כן, אני יכול להגיד לך שהיום טרנד ממש עכשיו חזק בהייטק, 30% מעובדי ההייטק, יש להם רצון כזה לעבוד יום עבודה בשבוע מהבית. כלומר, זה מה שהם רוצים.
כן.
עכשיו, חברות, עדיין רק משהו כמו 5% מהחברות מציעות או מאפשרות את הנושא הזה. אבל אם אנחנו נדבר פה עוד שנה, אתה תראה שגם לזה החברות יתיישרו ויאפשרו. היום הגמישות התעסוקתית, כלומר, נגמר העידן הזה של בן אדם מגיע מ-9 עד 5 או עד 6. כלומר, אין באמת משמעות לשעות. מחנכים את העובדים, העובדים דורשים את זה. תן לי מחויבות לעבודה שלי, ואני אפתח גם אם צריך בסוף השבוע. למה? כי אני אוהב את העבודה שלי, כי היא חשובה לי, ואל תגיד לי, ואל תגביל אותי אם אני רוצה לצאת מוקדם לפעילות כזו או אחרת, או למשהו אישי, רק בגלל ש... כלומר, היום בהייטק כבר לא מחתים כרטיס, כלומר, או לא מתייחסים באמת לשעות, כי מבינים שלא מודדים עובדים בכמות, אלא באיכות.
בתפוקה ולא בתשומה.
ובדיוק, כן. ובחיבור אגב.
כלומר, כל נושא של אירועים, בין אם זה אירועי חברה, אירועים גרנדיוזיים מהסוג הזה, עדיין תופסים, או שזה אצל הרבה עובדים כבר חלק, כמו שדיברנו על שכר ותנאים?
אז מדהים. יש את אפקט העדר שדיברנו עליו, אנחנו בחודש, בתקופת פורים, פורים,
כן.
אתה לא יודע,
כן, זה מסיבות,
זה המקה, זה המקה של מסיבות פורים, מסיבות של החברות, זה האירועים השנתיים, כל החברות מדלר, כל חברה שמחבט עצמה עושה אירוע בקנה מידה כזה או אחר, כן, זה תופס, לא רק שזה תופס, גם כל חברה מנסה, מה שנקרא, לעקוף את השנייה, ולהראות, הנה, שלי יותר גדול, או אני מציע יותר, ושלי יותר נוצץ, אז ראינו את NSO שעשתה אירוע מאוד מאוד...
בתאילנד זה היה.
בתאילנד, טיסה לשם אומנים, הוציאה, כן. את כל החברה, ואחרי זה באה מייקרוסופט, שעשתה אירוע...
של הרבה מאוד אומנים.
הרבה מאוד אומנים והרבה מאוד כסף, והשקיעה בכלל. מייקרוסופט, אני חושב שזה משהו שיטתי כחלק מפעילות מיתוג המעסיק שלהם, זה לא איזה אירוע חד פעמי. אגב, אם אנחנו נוגעים בזה, במיתוג מעסיק או בכלל, אני חושב בכל דבר, גם במותג, אין דבר כזה חד פעמי, אתה צריך קונסיסטנטי, אתה צריך לספר את הסיפור שלך, בהרבה אופנים, כלומר שהכל הכל התחבר בדיוק לאותו סיפור, בהרבה מדיות, ולאורך זמן, אתה חייב להיות עקבי. אז גם מייקרוסופט עשתה אירוע, ואני חושב שהיום, הפייסבוק שלי לצורך העניין, או אינסטגרם שלי, כל הזמן, אני בדיוק פתחתי אותו אתמול בערב, ואני רואה, ראיתי המון חברות או אירועים ממסיבות של חברות, יש כמובן את האירוע המתוקשר של פייסבוק, האירוע הסגור ושכולם רוצים להיכנס, כן. אליו, אז אתה רואה איזושהי, יש פה איזושהי מגמה שכל חברה רוצה לעשות איזשהו אירוע מאוד מאוד גדול. אנחנו עשינו באסקיולינק אירוע לפני חודשיים, אירוע מאוד גדול, סגרנו את הרידינג, השקענו שם המון בייצור, הבאנו את קטור, זה האוכל, מסיבה, בקיצור, זה משהו שהוא מגיע...
זה משהו שחשוב. זה אבל לא... הוא גם הפך להיות חלק מה... ברור שאני מקבל מהברנד. את זה בעבודה שלי.
הוא ברור ולא ברור, אבל חברות, קודם כל זה מגיע מהעובדים. אני חושב שהעובדים לא יבואו לחברה ויגידו, למה אין לנו, למה אתם לא סוגרים את, את האנגר ומביאים לנו את נטע ברזילאי? אבל השוק הוא שוק קטן, ואנשים מדברים, ואנשים מדברים בשיחות סלון, ויש להם חברים. אז כשהחבר שלי אומר לי, תראה, זה אירוע עשו במייקרוסופט, או פה תראה מה עשו לנו בחברה, אז זה מייצר אליך... מייצר
זו אותה שיחה על הבירה בערב בין החברים שדיברנו.
זה בדיוק אותה שיחה שמדברים על המעסיק, שאתה לא נמצא בשעות העבודה, כן. וזה, ואתה רוצה שהשם שלך יעלה שם, ובאופן חיובי, ואם אתה לא שם, אז אני לא אגיד אתה לא קיים, כי אתה יכול, אתה לא חייב כדי לגייס עובדים, אתה לא חייב לעשות אירועים גרנדיוזיים, אתה יכול ללכת באפיקים אחרים, אבל כך בחשבון שאנשים מדברים, ואנשים מצפים לזה. כלומר, הם מצפים להשקעה בעובד, כלומר, עם חברות אחרות וכל השוק משקיע בעובדים ועושה אירועים ונותן את כל הערכים האלה ומספק את כל הצרכים, ואתה לא שם, אז אתה לא שם. זה אקוסיסטם תחרותי.
עוד נקודה שאני לא יודע אם עובדים מתייחסים אליה, או כל העובדים מתייחסים, הנושא של תרומה לקהילה. כמה החברה נמצאת שם, כמה יש, היא מעודדת פעילויות מהסוג הזה. יש חברות שמאוד מתהדרות בנושאים כאלה. זה עוד אחד מהאלמנטים שקשורים למיתוג מעסיק?
מאוד. אז דיברנו על זה שהחברה צריכה לספק את סל הצרכים המשתנה, ועובדים רוצים להרגיש שהם נמצאים או חלק ממשהו גדול יותר, וזה גם משהו שהוא התווסף לסל הצרכים. עובדים רוצים לעבוד בחברות שהן תורמות לקהילה, שהן עושות משהו טוב, שהן תורמות לאנושות, וחברות משתמשות בזה. אגב, במקום באמת אמיתי, הם לא אומרות, אוקיי, בוא נתנדב, או בוא נתמוך בקהילת הלהט"ב, או באנשים עם מוגבלויות, רק לצורך ה... לשם המיתוג המעסיק.
זה חלק מה-DNA, מאותה סדרת הערכים שחברה מאמינה בה.
זה חלק מה-DNA.
שלתרום חזרה לקהילה.
בדיוק, זה חלק מה-DNA, זה חלק מהזהות, וכשאתה מצליח לרתום את העובדים לפעילות הזאת, זה פנטסטי, זה מחבר, זה תורם, יש מלא דוגמאות. בארץ אני יכול לתת את מייקרוסופט, שתורם את המון לקהילה, יש את Natural Intelligence, שמתגע את עצמה ומצווה את עצמה, ויש על מה, מה שנקרא, לתמיכה בקהילת הלהט"ב, זה כבר לא נהיה ביג תינק, כלומר שנטורל אינטליג'נט תומכת בקהילת הלהט"ב, זה משהו שהוא כבר מושרש, יש שם תהליכים, מחוברים לארגונים, אנשים מיוזמתם מגיעים. אני אתן לך דוגמה מאוד יפה, לפני כמה ימים יעצתי לחברת F5, חברת סייבר, שאמרו אנחנו רוצים גרעין מתוך החברה, אמר אני רוצה לתמוך, לעשות פעילות לתמיכה בקהילת הלהט"ב, להפוך את הארגון לגיי פרנדלי, או לחבר על ידיד הקהילה, ומספר לי שם אחד המנהלים שהוא יזם את הרעיון, או שהוא לפחות הוביל אותו, שהם גיבשו פורום של 40 איש, שבפורום הזה מרבית האנשים הם בכלל לא מעלים מהקהילה. כלומר זה משהו שבאמת הם השרישו אותו, או שזה בא משהו שמגיע באמת מרצון אמיתי של אנשים לתרום. יש גם דוגמאות בעולם, אני יכול לתת דוגמה את סיילספורט העולמית, שכחלק מהתרבות הארגונית שלה, כל עובד שהוא מגיע ביומו הראשון, שים לב, הוא לא נכנס למחשב, הוא לא מתחיל לפתח, okay. לוקח אותו חונך, וביומו הראשון הוא מתנדב בקהילה, הוא עושה אחת מפעילויות ההתנדבות, ולא רק זה, גם היא מממנת במהלך שנה לעובד 56 שעות להתנדבות בקהילה על חשבון החברה. העובד בוחר כמובן את המתכון ואת המסגרת למה הוא יותר מתחבר, אבל כמובן שזה איזשהו סיי מאוד חזק שחברה אומרת לעובדים שלנו, כן, חשוב לנו, אתם חשובים לנו, הקהילה חשובה לנו, וחשוב לנו שתהיו חלק מזה, ועובדים מאוד מאוד אוהבים, אני חושב כולנו, להשתייך, לעשות משהו שהוא קצת גדול מאיתנו, להשתייך למשהו שהוא מאוד חזק.
כן, חזק.
שקט פה, שים לנו איזה משהו בספוטיפיי.
סורי, לא מבין את השטויות האלה של סטרימינג. אני אולד סקול, אם אתה רוצה יש פה תקליט.
תאמין לי, יודע לתכנית בקוד פתוח, אבל לא יודע להשתמש בספוטיפיי.
נו, כזה אני. מה, אתה לא זוכר כמה כיף היה פעם עם הווקמנים?
אחי, אתה לא מבין. אנשוביז הוציאו קסטה חדשה. אתה חייב להקשיב לזה.
יש לך את זה? תגיד, תרציני, זה רק שבוע שבוע זה יצא בגרמניה, איך זה כבר הגיע לארץ?
מביני עניין בלבד, אחי. תקשיב לזה, זה הדבר הכי מדליק פה בסביבה.
רגע, מה? אנשוביז? לא הייתה כזאת להקה, מה אתה מדבר?
צודק, יש לנו קצת בעיה להשמיע שירים מזכויות יוצרים.
טוב, הבנתי את הקונספט, מציתי את ה-80s, יאללה, בוא נחזור לסלון ל-2019.
רגע, בוא נתקדם ל-90s, שם אפילו היה יותר כיף. דור, אתה לא מבין, היום ברוקסן, אפרוחי פלורנטין.
מה? תגיד, אתה רציני?
כן, בוא נכין את עצמנו, יאללה, שים את הדיסק.
רגע, מלא תמציא שמות, אבל שיהיו נורמליים. יאללה, הבנתי את הקונספט, בוא נגמור עם זה.
מזל טוב אחי, יום הולדת שמח.
יואו, תודה אחי, מה זה, לא היית צריך.
נו, פתח כבר.
MP3, איזה מלך, תודה.
56 מגבייט, אתה קולט 20 שירים במכשיר אחד. היית מאמין? טוב, אז איזה תקליט לשים?
רן, בחיית, נו, חשבתי שהבנת את זה בכל המסע בזמן הזה. הימים האלה עברו, למזלנו יש את במביט.
במביט?
כן, רן, נו, תתקדם. החברה המובילה והמקצועית ביותר בארץ לאודיו אישי ממוחשב.
אמן, תביא את הקבלוקס. 10% הנחה למאזיני עושים היסטוריה, בשימוש בקוד קופון עושים היסטוריה בעברית במעמד התשלום.
אוקיי, אז בוא קצת נדבר על בתוך החברה. אם אני עכשיו חברה ושכנעת אותי, אני שומע עכשיו את הפרק הזה עד עכשיו, את ה-20 ומשהו דקות הראשונות, שכנעת אותי, יניב. אני איש HR, או אני איש שיווק. איפה זה נופל שם בתוך הארגון? מי אחראי על זה? מי זה התפקיד שלו? כי ברור לי שהמיתוג של החברה, זה אנשי השיווק, גיוס עובדים, זה ה-HR.
נכון.
זה לא קצת...
נגעת פה בנקודה קצת כואבת.
איך זה עובד?
נגעת בנקודה כואבת. אני חושב שהסיבה... אוקיי, קודם כל, לשאלתך, זה יושב עדיין אצל ה-HR. ה-HR מתפקידו לגייס את העובדים, לאתר אותם, לשמר אותם, לדאוג להם במהלך עבודתם בארגון, אז יושב אצל ה-HR. אבל מה לעשות שהפעילות היא פעילות מרקטיאלית. היום יש תפקיד כזה שמתחיל ומתהווה לו, שהוא מנהל תקשורת פנים ארגונית.
כמו שיש מנהל רשתות ומנהל קומיוניטיז לצד השיווקי החוצה.
הוא מנהל תקשורת פנים ארגונית, אני אגב לא אוהב את הביטוי הזה, אני חושב שהתפקיד של נקרא לזה, התפקיד החדש הוא בעיניי הוא ה-HR מרקטר, כלומר אותה פונקציה שהיא במהות שלה היא פונקציה שיווקית שמגיעה ואחרית על כל הפעילות המרקטיאלית, ה-HR מרקטינג, זה גם בתקשורת הפנים ארגונית וגם החוצה. זה יושב אצל ה-HR, ה-HR, ויש ארגונים שהם לוקחים מה שנקרא פונקציה פנימית, והם בונים את זה, ואותה פונקציה פנימית אחראית על כל הפעילות המרקטיאלית. יש ארגונים שאין להם פונקציה כזאת, כלומר ה-HR עושה את זה בצורה כזו או אחרת. יש ארגונים שמשתמשים בספקים חיצוניים, בחברות חיצוניות, ביועצים.
זאת אומרת, האוטסורסינג ממש מלא של זה?
כן, כמו שאנחנו משתמשים, כמו שחברות משתמשות במשרדי פרסום, משרדי מיתוג, משרדי מדיה, אז ממש ככה. עדיין לצערי, אין הרבה חברות, החברות הגדולות, בוא נגיד ככה, שמבינות, או נקרא לו שפורצות דרך, או שבקדמה מבינות כבר את זה, ומיישמות את זה, ועדיין כמובן יש עוד דרך ארוכה, אבל לצערי מרבית השוק עדיין לא שם. לא באמת מבינים מה זה המרקטינג לעולם ה-HR, לא יודעים גם איך לעשות את זה, כי אנחנו יודעים שמרקטינג זה פרופסיה.
כן.
גם זה מאוד מאוד, אנשי המרקטינג הם מאוד שונים בהוויה שלה מאנשי ה-HR.
במהות, גם הצורה שהם צמחו, כן. זה שונה.
לא, כן. גם בתפיסה, אנשי ה-HR בדרך כלל, מבלי להכליל, אבל אנשי ה-HR בדרך כלל הם תהליכים יותר, הם גם נתונים ללחצים ועומסים. לא הגיוניים אפילו בחברות הייטק כל הזמן, תגייסו, 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 כן. תשמרו, תשמרו, תשמרו.
כן.
איפה במקום הזה אתה מצליח בכלל להתחיל להניע איזושהי פעילות שיווקית, שאמורה לתקשר את הזהות שלך, ולייצר איזושהי משיכת מגנט כלפי פנים וכלפי חוץ.
Mm-hmm.
אז לאט לאט אנחנו רואים איזושהי ניצנים של חברות שמתחילות לעשות פעילויות, זה בדרך כלל מתחיל בסרטון, כי זה הכי קל.
כן.
אז אם יצרות איזה סרטון, לקחו איזושהי חברת הפקה, אמרו, בוא נעשה איזשהו סרטון, איזה קריאטיב, יש לנו סרטון, משדרים אותו קצת ברשתות החברתיות, קצת ביוטיוב, יש איזשהו
מעלים
גל.
מעלים כמה תמונות לאתר
בדיוק,
של החברה.
יש גל, וזה נופה, וזה אוקיי. נגמר. זה ממשיך באיזשהו happy hour כזה, שהם תקשרו בעמוד פייסבוק שלהם, שיש לו אולי 2,000 עוקבים, בהקשר של עבודה. חשיפה, בוא נגיד
מאוד
ככה,
מאוד קטנה.
מאוד קטנה, וזה בדיוק התפיסה.
גם לא לקהל שהם רוצים להגיע אליו, שזה בכלל התפיסה השיווקית, לך לקהל שאתה רוצה להגיע אליו.
התייעצתי שבוע שעבר איזשהו קולגה מעולם ה-HR, ואמר לי, תקשיב, יש לנו אחד באג'נדה שלנו להקים עמוד פייסבוק, נכסים דיגיטלי פייסבוק, ויש לנו יעד להגיע ל-2,000 לייקים. אז שאלתי אותו, למה אתה רוצה להגיע ל-2,000 לייקים? מה זה ייתן לך? הוא אומר לי, כן, ככה אנשים יחשפו. אז הסברתי לו, כמובן, את האלגוריתם של פייסבוק, שלא באמת הם יחשפו, והסברתי לו שספונסר היום אתה לא יכול לחיות בלי,
כן.
בלי משהו
שהוא... לשלם בלי לשלם על המודעה, כן.
בלי לשלם, אבל זה רק מראה לך את התפיסה לפעמים שאנשי HR, שזה מגיע באמת מחוסר
אני
ידע.
אני חושב שזה סוג של התפתחות, ואמרת את זה יפה ונכון גם. אנשי HR היו במקום המאוד קלאסי של בוא נגייס, אחרי זה יצטרף של בוא נשמר בעיקר בתעשייה שהיא כל כך מתחרה על עובדים, ואני חושב שכשהתחילו להוסיף תקציבים לאירועים, למתנות לפסח, אפילו ל-happy hours שבועיות, mm-hmm. פתאום חלחלה הבנה ששיווק פנימה והחוצה חייבת לקרות.
זה בכל מקום.
ולכן היום, ואני אומר את זה גם כמעסיק, וגם כשאחד שניהל חברות ומסתכל על תקציבים, כשאנשי HR מגיעים תקציב, ואני קורא לו תקציב השיווק שלהם, ולא תקציב של כמה אני משלם לחברת השמה, על השמה של עובד, אלא כמה אני משקיע בעובדים שלי, או בלנסות לשכנע מועמדים מבחוץ, מסיבת פורים היא חלק מתקציב שיווק. אי אפשר להסתכל על זה אחרת.
הם לא מסתכלים על זה ככה. מסיבת פורים היא חלק מתקציב רווחה, עדיין לא מסתכלים על התקציבים, תקציבי ה... אוקיי, אני אנסח את זה אחרת. עדיין מחלקות השיווק לא באמת מחוברות,
עובדות
ביחד. בצורה מאוד מאוד הגיונית.
אני גם לא בטוח שהן תופסות עדיין מחלקות השיווק, את התפקיד שלהם כזה שנוגע... שוב, דיברת על חוויית הלקוח, אז זה שהמועמד הוא גם לקוח שלהם וגם אליו צריך להתייחס. בואו נלך אולי לחלק האחרון שאני רוצה ממש קצת לצלול לפרטים. איך עושים את זה? אני חושב שהזכרת שלב ראשון, לפני בכלל שמועמד יודע שהוא מועמד לחברה הזו. שחברה צריכה למתג את עצמה כלפי או מול פוטנציאל עצום של מועמדים, שהם לא יודעים שהם אפילו מועמדים. איך עושים את זה? כאילו...
אז אני מעביר סדנאות והרצאות בכנסים, בדיוק על התחום הזה, אין הרבה אנשים בעולם שלנו, בעולם הגיוס HR, שמגיעים בעולם המרקטינג, ובאמת מיישמים את זה על הלכה למעשה, ואחד מהדברים שאתה תמיד אומר, חבר'ה, תשתמשו במחלקות המרקטינג שלכם, כלומר, תשתמשו, יש חברות שהן מרקטיאליות בהוויה שלהם,
נכון.
והם לא... יש הפרדה
סנדר מוכל, לחכף.
ממש הסנדר הולך יחף, חברות שהן תוכן ולא עושות תוכן, ולא חברות שהן מדיה ולא עושות סרטונים. לשאלתך, אז אם דיברנו על מיתוג המעסיק, ואנחנו מדברים כרגע על הטקטיקה, איך עושים את זה?
לפני האיתור דיברת.
לפני האיתור, אז קודם כל מתחילים באמת איזושהי אסטרטגיה, בניית תוכנית למיתוג מעסיק. יש ביטוי שאנחנו קוראים לו recruiting marketing, שזה למעשה השלב הטקטי. כלומר, ברגע שהגדרת את הזהות, ברגע שהגדרת מי אני ולמה כדאי לעבוד אצלי, וכמובן וידעת שאתה מקיים את זה בפועל, אז נשאלת השאלה, איך אני מתקשר את כל הטוב הזה החוצה? ואיך אני מייצר ערוצים שבאמת מניבים לי ROI, וצריך גם להבין מה זה ROI. אז לזה אנחנו קוראים recruiting marketing. ל-recruiting marketing, למשבצת לא נכנסים כל הכלים, המתודולוגיות שאנחנו מכירים ברמה הטקטית, ברמת שיווק.
Okay.
כלומר, נכסים דיגיטליים ואתר קריירה, וקמפיינים, ופעילות בגוגל, וקונטנט מרקטינג, ואימייל מרקטינג, ופעילות אופליין, וכנסים, ושטח, ופעילות אונליין ומדיה, כל מה שאנחנו קוראים כל הקשת, וכל חברה בוחרת באיזה ערוצים נשתמש בהתאם לתוכנית. אז מתחילים בדרך כלל בקטן, מגדירים איזשהו תקציב, מגדירים מה אפיקים שאנחנו באים בוחרים, בהתאם אגב לזהות שלי, כלומר...
שלי ושל המועמדים הפוטנציאליים, נכון. כי הפוטנציאליים שלי לא חיים באינסטגרם, אין לי מה להיות שם.
נכון, אני יכול להגיד לך להעיד על עצמנו, אנחנו בקבוצה, באסקול, אנחנו מטפלים ב-10 חברות אגב, חלקן חברות הסבה, כל חברה היא מותג בפני עצמו, האסטרטגיה שלי להיות איפה שהמועמדים שלי נמצאים, אז זה מתחיל באמת מחקר, תבין קודם כל איפה המועמדים שלך נמצאים, תבין איך לתקשר איתם, אני יכול להגיד לך שבהתחלה, בתחילת דרכי, הייתי לוקח כל מיני חברות agencies, והייתי אומר להם, בואו תעשו קמפיין שיביא לי לידים, בעולם שלנו לידים זה קורות חיים, יוביל לדף נחיתה, לאתר קריירה, והם היו פשוט מרימות קמפיינים עם מודעות או עם תקשורת שהיא מאוד מאוד בסיסית, היא לא מדברת בכלל במונחים של אנשי הייטק בעולם שלי. ולכן יש פה איזשהו פער, כלומר ברגע, רק מי שבאמת חי את עולם התוכן יודע, ידע איך לתקשר אותו החוצה. במקרה הזה כרגע זה באמת אנשי ה-HR, כי הם חיים הכי טוב mm-hmm. את עולם הגיוס ואיך לתקשר את זה החוצה. אז מתחילים לפרוס את הנכסים הדיגיטליים, או את ערוצי התקשורת, איך אני מתקשר עם אותם מועמדים. ומי שמתחילים לפרוט, מגדירים תקציב, מגדירים איך עושים את זה, סל כלים, מי עושה את זה, את מי רותמים לתהליך. ולאחר מכן, אחרי שיש לך את כל, נקרא לתוכנית עבודה, אתה נושם עמוק ואומר, התוכנית הזאת כנראה תשתנה במהלך השנה.
כמו כל תוכנית.
אין ספור פעמים, אז אתה צריך, כ-HR אני אומר, אתה צריך להיות מאוד מאוד גמיש, כי אנחנו אנשי השיווק מבינים את זה, אבל כ-HR, אתה יודע, כל, יש הרבה פעמים תוכניות מאוד מובנות. כן. אז אתה צריך להיות מאוד גמיש ואתה מוציא את זה לפועל.
אוקיי.
הטקטיקה היא יכולה להיות מאוד מאוד חכמה. כלומר, שוב, אני יכול להעיד על עצמנו, אנחנו עושים, משתמשים המון בדאטה, אנחנו חברה של דאטה, ולכל חברה יש דאטה של מועמדים, של עובדים שהיו, שהגישו מועמדות, ואנחנו היום מריצים...
אנחנו עושים ריטרגטינג?
זה הרבה יותר בריטרגטינג, כלומר, אנחנו עושים קמפיינים מאוד מאוד מפולחים, מבוססי דאטה, שפוגשים את המועמדים שלנו בכמה חזיתות, בפלטפורמות שונות.
כמו שעושים עם לקוחות פוטנציאליים בעולמות השיווק, אתה צריך להציף וחשיפה ולחזור על זה, מושג שמעולם השיווק של רפיטישן, שאתה חייב לחזור על המסר כמה פעמים עד שהוא יתפס ויקלט. אז עושים אותו דבר גם למועמדים.
אז עושים את זה ממש, שוב, לא כולם עושים, עושות את זה.
רצוי לעשות את זה.
אבל רצוי, שוב, אני מזהיר, זה קצת למתקדמים, אבל זה לגמרי ישים. אני חושב שבסופו של דבר, אם החברה רוצה לייצר לעצמה חשיפה ומודעות, אז אני חושב שהסושיאל זה כלי פנטסטי לייצר איזושהי מודעות, אלא אם כן, יש לך איזשהו משהו מאוד מאוד חזק, שהוא חזק ברמת היח"צ, שהוא
מייצר... מה, כתבות בעיתונים, או אם הסטארט-אפ עכשיו גייס, או משהו כזה,
שאמזון
מציע... תוציא את זה ברמת PR וכאלה.
שאמזון מציע מענק חתימה של 100,000 שקל, אז זה ידיעה, זה מעניין, זה מרים גבה. בסדר? אם אתה משלם משכורת מאוד גבוהה לפרופילים מסוים, זה מרים גבה. אז כלומר, שוב, אבל גם פה וגם פה, זה מה שצריך להיות בצורה, מה שנקרא, עקבית. אתה לא יכול לזרוק
חד פעמי
ולצפות שיזכרו אותך, זה מה שצריך להיות עקבי, כי בסופו של דבר, אני יכול להגיד לך מהניסיון שלנו, מומד צריך לפגוש אותך בהרבה חזיתות, כי חיפוש עבודה זה לא משהו מיידי, הוא משהו שהוא מפשיל. אני קורא לזה לחמם את הליד, כלומר חברות צריכות לחמם את הליד, כלומר לייצר מודעות,
עניין,
תכיר אותנו, כן. בוא תראה מה אנחנו עושים, פגשת אותי פה, פגשת אותי שם.
עד כדי כך שהוא ייכנס ויתחיל לקרוא על החברה בכל מיני מקומות.
או שבסופו של דבר יכול להיות שאותה מגייסת תפנה לך בפנייה ישירה, בהדהנטינג, בלינקדין או בג'ימייל או בטלפון, אבל לפחות היא תגיע שאתה כבר, מה שנקרא, קצת התחממת כבר, אתה מכיר את החברה, אתה תהיה הרבה יותר קואופרטיבי, וזה דברים שמוכחים, כלומר, כן. היום למיתוג מעסיק או לפעילות המרקטינג אין הרואה חזק, כי בסופו של דבר מתכנתים מאוד מבוקשים, לא מקליקים על באנרים ויגישו מועמדות, למה?
יש להם רוצים הצעות, אחרים גם ככה.
יש להם הוצאות עבודה מפה עד להודעה חדשה, אבל אם דיברנו על עידן הדיגיטלי, שמגבשים עליך דעה ותפיסה, אז חשוב שאתה תהיה בסטייט אוף מיינד שלהם, כלומר, אתה חשוב שהם יכירו אותך, שהם ידעו מה אתה עושה, ושהם יגבשו לגביך תפיסה חיובית תפנה להם בצורה ישירה.
אז כבר, אני יודע מי הם, ואני כבר חושב חיובי על החברה הזו.
שני הערוצים העיקרים הם לגיוס עובדים בהייטק, ואני חושב בכלל, לא רק בהייטק, זה הדאנט, בהייטק בעיקר, זה הדאנטינג, כלומר פנייה ישירה, כלומר ממש מגייסות בחברות, מאתרות אותך בלינקדין ופונות אליך, כן. וחבר מביא חבר, שזה תמיד היה וכנראה גם ילך ויתגבר, גם, כן. אבל גם שחבר שלך מציע לך לעבוד אצלו בארגון, אז אתה רוצה שהארגון הזה כבר, הוא יכיר דבר אחד או שניים על הארגון, והוא ישמע עליו בכל מיני צורות, והוא יגיד, זוכר את המשפט, היי, אני מבין את זה, זה נשמע מצוין וזה נשמע כמוני, אני רוצה לעבוד שם.
אוקיי, אז באמת לפני האיתור מנסים להגיע למודעות כמה שיותר גבוהה ולחוות דעת חיובית מראש, תוך כדי התהליך, זאת אומרת אחרי שפניתם למועמד ואומר מעניין אותי כי נשאר רושם חיובי או הוא הגיע עם רושם חיובי, תוך כדי התהליך עצמו של הגיוס, כי לא כולם מתקבלים גם.
נכון.
יש גם דברים שצריכים לקרות שם ברמה של שיווק ומיתוג מעסיק?
בטח, אני חושב, דיברת מקודם על סטארט-אפים ועל חברות קטנות, אז אם דיברנו ששוק המועמדים הוא שוק, הוא מאוד קטן במובן הזה שהוא מדבר והוא לא מתפשר, אז גם כשמועמד הגיע לרעיון, או בכלל עוד בתהליך, בפנייה הראשונית איך שפנית אליו והזמנת אותו לרעיון, הוא עובר איזושהי חוויה, כמו מסע לקוח, אז אנחנו קוראים לזה מסע מועמד, כלומר, מי ראיין אותו, מי הפונקציה הראשונה שפגשה אותו, איזה חוויה הוא חווה, האם הוא חיכה שעתיים עד שהמנכ״ל או הפונקציה שמראיינת תתפנה אליו, האם ביטלו לו את הרעיון בדקה האחרונה, האם נתנו לו לעשות מבחן של 4 שעות, רק כדי להגיד לו שזה לא מתאים, כלומר, חברות עושות הרבה טעויות.
זה הפך לסוג של רעיון הפוך, אני חושב בהרבה מאוד מקרים. המועמד מראיין אותך במקום שאתה תראיין את המועמד.
אני קורא לזה רעיון הדדי, כלומר, עדיין בסופו בצד השני של המראיינים, יושבים מנהלים מקצועיים, שגם הם בעצם בכובע אחר יכולים להיות מועמדים. אז הם גם מגיעים עם האגו וכדומה, אבל היום מבינים שהרעיון הוא הדדי, כמו שאתה בוחן את המועמד, הוא בוחן אותך, ולכן חברות, גם סטארט-אפים, צריכים מאוד מאוד לחדד את הפיץ' השיווקי. למה כדאי לעבוד אצלי? מה הסטארט-אפ עושה? בוא תראה, להכין את, ממש, את הפלו של המסע שלו בתהליך הרעיון.
זאת אומרת, לקחת אותו לדוגמה, כן. לסיור בחברה. אני שמעתי על חברות שמזמינות, נגיד, המועמדים הסופיים, לבוא ולבלות יום או שני חצאי ימים בחברה, להכיר את הקולגות, להכיר את העבודה, דברים מהסוג הזה, זה כאילו משפר את ה...
כן, יש הרבה תהליכים, סלש מניפולציות. אני יכול להגיד לך שהרבה מועמדים עוד בתהליך הגיוס, עוד לפני שהם הגיעו לחברה, יש הרבה חברות ששולחות להם סרטון, שמסביר להם מה הם הולכים לעבור באותו יום, חביב, עם מידע על החברה, מידע חשוב, איך להיערך לזה. כלומר, מנסות לייצר איזושהי חוויה מאוד נכונה. ברגע שהוא הגיע, קבלת פנים מאוד מאוד מקצועית, הפונקציה הראשונה שתפגוש אותו, סביר להניח, זה יהיה המנהל המקצועי שידבר בשפה הטכנולוגית שלו.
המנהל הישיר שלו.
לאו דווקא מנהל הישיר, יכול להיות גם מנהל ביניים, אבל הוא ידבר בשפה הטכנולוגית ולאו דווקא HR שתדבר איתו, כי הוא ישאל שאלות...
תחתום על טופס זה, תמלא את זה.
לא, כי הוא ישאל שאלות טכנולוגיות, על מה, במה אתם מפתחים, מה המוצר וכדומה. ואגב, אם אנחנו מדברים על קהלים אחרים, כמו קהלים של תמיכה, שירות מוקדים, אז שם זה קהל שאולי יותר חשובה לו החוויה, הסביבה, התרבות הארגונית.
הכיף שלה הרבה אנשים מסביב.
בדיוק, אז החברות מהסוג הזה ידגישו בחוויה שלו, בתהליך האחרון, תראה איזה כיף, תראה איזה חבר'ה צעירים, איכותיים כמוך. כלומר, בסופו של דבר, הם ירצו לייצר איזשהו חיבור. חיבור שייצר לך איזשהו ג'וי, שאתה תגיד, וואי, זה מקום שאני מאוד מתחבר אליו, ואני יכול להגיד לך שהרבה מועמדים מבטרים על הצעות שכר, מתפשרים בהצעות, מעדיפים חברות עם הצעות שכר יותר נמוכות מאשר אחרות, כי שכר זה לא הכל, כי הם מתחברו.
הם חושבים שיהיה להם שם הרבה יותר כיף, הם יתחברו לאנשים או למנהל, או לחוויה כולה.
כי בסוף הדבר, מה אתה רוצה? אתה רוצה להגיע למקום עבודה, שיהיה לך כיף בו, כאילו...
אתה מעביר שם הרבה שעות מהשעות...
אתה לא בא לעבוד כדי להכניס משכורות. אנשים שעובדים בצלב האדום, לא עובדים בצלב האדום כי משלמים משכורות ענק, ואנשים שעובדים בגולדמן זאקס, לא עובדים שם בגלל שהם תורמים לקהילה. יש מטרה. ברגע שחברה יודעת לצבוע את עצמה, ולצבוע את הזהות, ואת התרבות הארגון, ויודעת להציע את זה החוצה, בריקרוטינג מרקטינג, בטקטיקה השיווקית הזו ולחמם את הליד, אז הכל מה שנקרא עובר בצורה הרבה יותר חלקה ויותר נכונה בעיקר. כלומר, המועמדים שיגיעו לחברה, אלה שהתחברו באמת לערכים האמיתיים של החברה, הם אלה שגם כנראה יהיו יותר מתאימים. וזו השאיפה של חברה. חברה צריכה לגייס לא טוב יותר, אלא מתאים יותר. טוב ומתאים יותר.
שזה הולך בעצם לשלב השלישי, ובו גם אנחנו מדברים, זה מיתוג פנימי שלי כמעסיק, לא רק למועמדים חיצוניים, אלא גם לעובדים. דיברנו, התחלנו ודיברנו על זה ש-90 יום ומתחיל להיות פתוח להצעות.
נכון.
אני לא רוצה שעובד שהשקעתי בו המון וקלטתי והכשרתי, יעזוב אותי כל כך מהר. אני רוצה שהוא יהיה הפך, יישאר פה כמה שיותר זמן, ויהיה גם מרוצה תוך כדי.
נכון.
שילוב. אז בעצם השלב השלישי הוא גם מיתוג פנימה לעובדים שחיים אצלי, ואז נכנסים עוד אלמנטים כמו מה אני עושה איתו, זה תרומה לקהילה, זה הנושא של מסיבות, זה הנושא של חוויה שהוא מגיע, עבודה מהבית ועוד כל מיני דברים נוספים, נכון?
נכון.
זה שלב שהוא קריטי.
אני חושב שרוב החברות אגב מתחילות מהשלב הזה, כי זה יותר קל להן. כלומר,
זה בבית וזה מיידי.
זה בבית, זה מיידי, לך תסביר לחברה איך לעשות עכשיו ברנדינג או מרקטינג כלפי חוץ, בכל השיטות שאנחנו מכירים. אז זה מאוד קל, הם עושים happy hour, הם מייצרים תוכניות רווחה, הם בקשר עם המועמדים, עם העובדים שלהם, אז זה מאוד קל, הם מתחילות משם, ומשם הם מתנסות לצאת החוץ. אז זה התהליך הטבעי שקורה כרגע, ואגב הוא תהליך נכון, אני חושב. כלומר, בסופו של דבר, אתה רוצה לבוא לארגון, אבל זה שלב קריטי. כלומר, היום חברות ממש מכניסות בתוכניות העבודה השנתיות שלהן, נקרא לתוכניות ברנדינג, או תוכניות מיתוג מעסיק, או תקציבים למיתוג מעסיק, פנים ארגוני. כלומר, המילה מיתוג מעסיק היא במהות שלה, היא גם החוצה וגם פנימה, אבל בהיסטוריה שלה היא קודם כל פנימה. כלומר, איך אתה מייצר גאוות יחידה, איך אתה שולט במידע, איך אתה גורם באמת במקום אותנטי, לעובדים, להיות, שיהיה להם טוב במקום עבודה.
שישארו, שיהיו מרוצים, שיבואו עם חיוך בבוקר לעבודה.
בסופו של דבר, זה מתנקז לאיזושהי תמצית מאוד מאוד בסיסית, שאתה רוצה שעובד שמגיע לעבודה, יהיה לו טוב. עכשיו, מה יגרום לו להרגיש טוב, או שיהיה לו טוב במקום עבודה? פה אתה כבר צריך לייצר מגוון ערוצי תקשורת, שבהם תקבל מידע, כדי להבין מה הצרכים של העובד. עכשיו, למה התרבות הארגונית היא מאוד חשובה? כי ברגע שאתה תגייס את העובדים הנכונים, עם תרבות ארגונית מאוד מאוד, מה שנקרא, עם מכנים שותף מאוד חזק, אז מטבע הדברים, יהיו עובדים שזה פחות יתאים להם ומי שירו, ויהיו עובדים חדשים שיכנסו וכן מתחברו, ואז כל הדבר הזה, או נקרא לזה שימור עובדים, או האחוות יחידה, או גאוות יחידה, תהיה מאוד חזקה. אני יכול לתת לך דוגמה, סטארבקס העולמית, היא קוראת ל-330,000 העובדים שלה פרטנרים. כלומר, היא ממש, היא מסתכלת עליהם כאל פרטנרים, אתם שותפים שלנו להצלחה, והיא מדורגת כל שנה כמקום שהכי טוב לעבוד בו, בקרב אוכלוסיות של להט"ב, ואוכלוסיות מגוונות, וכדומה. אבל זה מגיע מאיזשהו מקום אמיתי, כדי להקשיב לעובד שלך. אתן לך דוגמה אחרת, אמזון העולמית, משלמת מענק התפטרות, שמעת על דבר כזה?
מענק התפטרות?
כן, לא, 5,000 לא. דולר.
אוקיי.
אמזון משלמת 5,000 דולר לכל עובד שרוצה להתפטר, עכשיו תשאל למה.
כן, איפה ההיגיון?
ההיגיון הוא שאמזון אומרת, אוקיי, בצורה מאוד מאוד שקופה, זו החברה שלנו, זה אנחנו, ומי שלא מתחבר לתרבות ארגונית, והוא לא מתחבר לחברה או לעשייה, אנחנו לא רוצים אותו פה, זה לא נכון לנו.
אנחנו מעודדים בעצם את העובדים
האלה לצאת? אנחנו מעודדים אותך, בוא, הנה, לא רק שאתה לא צריך לעשות בצורה, אנחנו גם ניתן לך 5,000 דולר כדי שתצא, כי אם אתה לא מתאים לנו ואנחנו לא יודעים מזה, אז זו בעיה עבורנו, זה משהו שהוא פוגע בנו, מה שנקרא, בכל ההיבטים, גם בהוויה בעבודה בקרב העובדים, גם בכסף, מדהים. בביצוע וכדומה.
פעם ראשונה שאני שומע על זה.
כן, אז...
מדהים, באמת. טוב, אנחנו ממש ממש לקראת הסוף, אני מנסה לפני הסיכום, שנראה מה אני הבנתי, שאלה אחרונה אולי. התחלת ואמרת שזה נושא שמתחיל להתפתח ולתפוס. מה צריך לקרות? השוק תחרותי וחם בטירוף.
נכון.
אין ספק בכלל.
ג'ונגל, ממש ככה.
זה פשוט, מה צריך עוד לקרות, בשביל שזה יתפוס, או שאתה אומר, זה תהליך טבעי שיקרה כך או אחרת?
זה תהליך טבעי שיקרה, הוא כבר קורה. הוא פשוט כמו בכל תהליך, יש לו ניצנים ויש תהליך התקדמות, בגלל שזה מתחיל ממחלקות ה-HR, זה תהליך קצת איטי יותר, אבל גם מחלקות ה-HR עושות את האדפטציות עד כמה שהן יכולות, במקביל לעבודה שלהן, לעשות פעילויות מרקטיאליות, הן בתקשורת הפנים ארגונית, והן כלפי חוץ, הן רוכשות כלים, יש יותר ויותר כלים בשוק, סדנאות, מידע, כלומר, אנחנו ממש לא שם.
בעוד שנה נהיה במקום אחר לגמרי.
אני חושב שבעוד כמה שנים, אני חושב שהדבר הזה, ה-HR מרקטר או ה-HR מרקטינג, בכלל לא יושב תחת ה-HR, הוא יושב תחת השיווק. אני חושב שכמו כל החלטות שמגיעות בסופו של דבר מהקודקוד, מלמעלה, חברות יבינו שיש פה, הן חייבות לשים את הפעילות הזאת תחת השיווק, כי זו פעילות בסופו של דבר, היא מרקטיאלית.
כן, בכלים, בשיטות, בתפיסה,
שמחלקת השיווק תיתן שירותים ותעבוד באלימה עם מחלקת ה-HR. אנחנו באסקונקלי יש מחלקת שיווק ענפה, ואנחנו נותנים שירותים פנימה לכל המחלקות, כדי לעשות את הברנדינג, כדי לעשות את המיתוג, זה מתחיל ממייל שרוצים להוציא למסיבת פורים, ועד לאירועים של פנויים פנויות בהייטק, ולכל מה שאתה רוצה. אנחנו נותנים את השירותים האלה, ואני חושב שבעוד כמה שנים שנדבר, אנחנו נראה שהמחלקות האלו, הפעילות הזאת יישב תחת השיווק, ואם אני ככה יהיה, ניתן עוד איזושהי נבואה, בהקשר לשאלתך, לא יהיה מנוס. חברות היום כבר מבינות, אבל זה רק הולך ומתגבר, כי התחרות הולכת ומתגברת, והתנודתיות והדינמיות הולכת וגדלה. חברות יבינו שהן חייבות להתבלט, הן חייבות להיות, הן לא יכולות להישאר.
זה חייב להיות פשוט אחד, עוד אחד מהכלים שלהם, כמו שהם משקיעים בהמון דברים אחרים כדי להצליח בעסקים.
נכון, ויש כלים, אגב, זה מאוד חשוב לציין, יש כלים, וזה כלים גם מתקדמים של אוטומציה ובוטים וקמפיינים ומה שאתה לא רוצה, שכולם בסופו של דבר עושים איזושהי פעילות הוליסטית בסינרגיה, לבוא ולתקשר עם המועמדים, הן הפנימיים בארגון והן הפוטנציאלים.
טוב, אז אני מסכם ככה, שאלנו את הלמה. קודם כל התחלנו מזה שיש תחרות מטורפת על ליבם של העובדים ועל מה מעניין אותם, ודיברנו גם על זה שעובדים רוצים מעבר לשכר ולתנאים שכולם דיברו עליהם, אז להבין קצת ההתפתחות המקצועית ולאן הם הולכים בארגון, נוחות ומיקום שמאוד חשובים היום לדור הצעיר, נכון. כמו גם ההשפעה שלהם על החיים שלהם ועל המוצר שלהם במה שקורה להם במקום העבודה. דיברנו על זה שחשוב להם איזון בין
עבודה,
עבודה לבית, לפנאי, גמישות תעסוקתית, עבודה מהבית או עבודה במשרד דברים ותרומה לקהילה, ויש עוד המון המון פרמטרים, ובמובן הזה קצת מוביל לאיך, דיברנו על זה שה-HR אחראי, אבל חשוב מאוד שיש HR שמבין במרקטינג, או לתפיסתך, אני חושב שהיא נכונה גם, שאולי זה בכלל יהיה בגוף השיווק שנותן שירותים, בדיוק כמו שנותן שירותים למחלקת המחירות או למחלקות אחרות בארגון.
היום שמתייעצים איתי, מה הפרופיל של הפונקציה שצריך לגייס לאותה, ל-HR מרקטר, לפעילות הזאת?
תתחילו המרקטינג.
אני דווקא אומר, תיקחו איש מרקטינג, כי זה לא בגלל שהוא מגיע איתי עם איזשהו ניסיון. בדרך כלל הם יקחו פרופיל שהוא צעיר, שנתיים ניסיון. זה בגלל התפיסה שלו שהוא סקרן והוא מחובר והוא מחובר לחידושים, כי עולם המרקטינג
והוא חי גם בשכבת גיל המתאימה בתוך הארגון.
וברגע שהוא ילמד את עולם התוכן של אותה חברה, של עולם הגיוס, הוא יוכל לעשות את החיבור הזה, כמו שאני עשיתי אגב לפני 8 שנים.
קצת על איך, דיברנו לפני הכל, תתחילו לקבוע את הערכים וה-DNA של החברה שלכם, כמובן תעמדו בזה, תבינו שכל מה שאנחנו מדברים לא יעזור אם זה חד פעמי, חייבים כל הזמן ובצורה שוטפת, וחלק מהתוכנית עבודה היומיומית של מה שאתם עושים בחברה בנושאים שונים גם במובן הזה. תזכרו שבגדול חילקנו את זה לשלב הראשון שהוא בכלל לפני האיתור, בכלל שלפני שאתם פונים למועמד או יודעים על מועמד, תעוררו עניין, השתמשו בכלים הכי מקובלים מעולם השיווק, מיילים, רשתות חברתיות, תקבעו תקציב, סל כלים, מי משתתף, תבנו תוכנית עבודה. תוך כדי הגיוס, תוודאו שהחוויה של המועמד היא סופר חיובית, תבינו שהמסרים שאתם רוצים להעביר הם נכונים, מה המועמד עובר מהזווית שלו, ולא רק מהזווית שלכם. וכמובן, תשכחו שבסוף גם אחרי שגייסתם, יש לכם עובדים, וכדאי שתנסו לשמר אותם, וגם עבורם צריך לעשות מיתוג מעסיק ולשווק את עצמכם.
ואני אוסיף רגע עוד משהו.
בטח.
תגיעו מתשוקה. תגיעו מתשוקה.
חשוב מאוד.
ברגע שאתם מגיעים מתשוקה, זה משהו שהוא משתקף החוצה, וזה כיף, זה גורמנה.
מסכים. אז לפני שנגיד לך תודה, יניב, אני אזכיר לכם המאזינים, שבימים אלה אנחנו מריצים סקר מאזינים. חשוב לנו מאוד לשמוע אתכם, כדי להבין מה דעתכם על הפודקאסט ועל עוד דברים נוספים. תוכלו למצוא את הסקר על ידי כניסה לאתר runlevy.com, הקלקה לבאנר של הסקר, שם תוכלו להביע דעתכם על עושים שיווק, תציעו הערות והערות באלף לשיפור, נושאים נוספים, נשמח מאוד לשמוע ממכם. רוצה להגיד המון תודה לדור קומט, מפיק ועורך התוכנית, העורך הראשי שלנו, רן לוי, מנהל העסקי, דני תימור, אביב שם טוב ומנהל המחירות, שרה סילבצקי, מנהלת הקהילות שלנו, ובצוות ההפקה יש לנו גם את דניאל זיסמן ואיתמר סוויסה, תודות לכולם. רוצה להגיד לך המון המון תודה, אני בלי הפרק מאוד מעניין, וכמה שכבר עברתי, והייתי מעסיק, ואני עדיין מעסיק, אני כל הזמן לומד דברים חדשים, ובעיניי זה מרתק, אז המון המון תודה, אני.
איזה כיף, תודה.
ולכם המאזינים, אנחנו נתראה בפרק הבא.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת runlevy.com. runlevy.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.